בשם אדוני לעולם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה ורביח. אני רוצה שנספיק שתי משניות. המשנה שמדברת על חוכמה, והמשנה שמדברת על כעס. המשנה שמדברת על חוכמה אומרת, בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי, כי עדבותיך שיחה לי. יש שאלה, איזה הוא חכם? מי זה נקרא אדם חכם? מתרץ את המשנה, מי שלומד מכל אדם. מי שלומד מכל אדם הוא נקרא אדם חכם. ומביא ראיה מהפסוק, מכל מלמדי השכלתי. מכל מי שלימד אותי, אני נהייתי, השכלתי, נהייתי יותר חכם. השכלתי מלשון נהיה לי שכל יותר. כי עדבותיך שיחה לי. המצוות שלך, התורה שלך, זה היה השיחה שלי. זה בעצם השאלה הראשונה ששואל בן זומא, איזה הוא חכם. השאלה השנייה שהוא שואל, איזה הוא גיבור הכובש תצרו. שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. כן, השאלה השנייה, מי נקרא גיבור? גיבור זה אדם שמצליח לכבוש את היצר הרע שלו. זה נקרא גיבור. השאלה השלישית, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. שנאמר הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא עשיר? המשנה שואלת, מי נקרא עשיר? עונה המשנה, מי ששמח בחלקו. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? שנאמר, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. זאת אומרת, אדם שהוא הגיע לדרגה של איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, הוא הופך להיות האדם המאושר בעולם הזה. השאלה האחרונה, איזה הוא מכובד? זה אנחנו כבר למדנו את זה. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. שנאמר כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. אז בוא נראה מה אומר בן זומא על החכם. בן זומא אומר על החכם, מי נקרא חכם? מי שלומד מכל אדם. מי שלומד מכל אדם הוא בעצם הופך להיות האדם החכם. כן? זה נקרא איזה הוא חכם. מי שלומד מכל אדם. הזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא נתן חוכמה לחכמים. שלום עליכם. נתן חוכמה לחכמים. מה זה נתן חוכמה לחכמים? אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה לחכמים. אם אני עוצר לפני שהוא נתן להם חוכמה, מה הם נקראים, חכמים או אנשים?
חכמים.
לפני שאני נותן, הם נקראים אנשים. לא נתתי להם חוכמה. השואל, הבן איש חי, אז איך קראו להם חכמים לפני שנתנו להם חוכמה? נתן חכמה לחכימים. זאת אומרת, אומר הבן איש חי, קראנו להם חכמים לפני שהביאו להם חוכמה. אז מוכרח לומר שהייתה להם חוכמה לפני שהביאו להם את החוכמה. שואל הבן איש חי, מה החוכמה הראשונה שהייתה להם שקראו להם חכמים? אז מתרץ הבן איש חי, החוכמה הראשונה שהייתה להם, שהם הבינו שהם לא יודעים הכל. כשאני מבין שאני לא יודע הכל, אז אני חסר, ואני מבין שאני חסר, אז אפשר להכניס, אפשר ללמד אותי. אבל אם אני לא מבין שאני יודע הכל, אני חושב שאני יודע הכל, אז אי אפשר ללמד אותי. אני יודע הכל. מה? רוב האנשים חיים בצורה כזאת שהם חושבים שהם יודעים הכל. בוא אני אתן לך את הדוגמה הפשוטה. מה המצב של שלום בית בארץ ישראל? מה המצב של שלום בית?
על הפנים. על הפנים.
על הפנים?
80%
גירושים
ואיחולים.
אני זוכר בדיוק לפני 10 שנים אמרו לי על כל 3 זוגות שמתחתנים זוג מתגרש, זוג מתכנן להתגרש, וזוג מתבייש להתגרש. ככה אמרו לי לפני 10 שנים. על כל 3 זוגות, זוג מתגרש, זוג מתכנן להתגרש, וזוג מתבייש להתגרש. אז מי חי טוב?
רק אלה לפני 50 שנה.
ולמה בעצם אנחנו לא חיים טוב, אתם יודעים? הרי רוב הזוגות שבאו אליי, רוב הזוגות שבאו, הם עומדים להתגרש. ואולי 99% מהזוגות לא התגרשו. אלא אם כן הם כבר הגיעו גוססים כבר, כבר אין מה לעשות איתם. מה השינוי שקרה להם לפני שבאו ואחרי שבאו? סך הכל הראיתי להם שהם לא למדו, לא יודעים. לא שאנחנו אנשים רעים. אנחנו סך הכל לא למדנו, וכיוון שלא למדנו אנחנו לא יודעים. יפה, אז אנחנו צריכים, אבל אנחנו צריכים ליהנות מחיי הנישואים.
אתה יודע, לא כולם זוכים לזה. אומרים כל אחד מקבל קלפים, אז אחד קיבל קלפים שהוא בריא, אחד קיבל קלפים ששלום בית זה גם קלף, אחד קיבל קלף שהוא עשיר, אחד קיבל קלף שיש לו ילדים מוצלחים. אין אחד שיקבל את כל הקלפים.
למה לא?
לא, מה פתאום, זה אנחנו לא מושלמים. בגלל שחסר לנו קלפים, אז אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא.
אתה יודע למה זורקים עלינו טילים? זורקים עלינו טילים כיוון שהם קנים בנו. הגויים. כן. הגמרא אומרת, למה קוראים להר סיני הר סיני? שמיום שניתנה תורה לעם ישראל ירדה שנאה לעולם. אז זאת אומרת, הגויים שונאים אותנו. למה? בגלל שקיבלנו את התורה. נו, ואז מה קיבלנו את התורה? אז מה אם קיבלנו את התורה? מה יש לקנות לסנות אותנו בגלל שקיבלנו את התורה? מה יש לקנות בנו? או, התורה זה הוראות יצרן. אז הגויים הבינו שהתורה זה הוראות יצרן, וכיוון שהתורה זה הוראות יצרן, אז אם אני משתמש במוצר לפי הוראות יצרן, אני יהנה מהמוצר. אבל אם אני לא משתמש לפי הוראות יצרן, אני לא יהנה מהמוצר. אז הגויים הבינו שאנחנו קיבלנו הוראות יצרן, ובעצם אנחנו צריכים להיות האנשים המאושרים ביותר שיש בעולם, אז יש להם מלכנות בנו.
הם מקנים בנו כי אנחנו רוצים להגביל את עצמנו מהם.
אנחנו רוצים להבדיל, אנחנו מובדלים.
אנחנו לבדה לשקול, אנחנו לא רוצים להתחבר אליהם, ברגע שאתה לא רוצה להתחבר, אז ישר אתה רוצה שנאה. אתה אומר לא, אני אוכל את האוכל שלי, אני אוכל כשר, אני עושה, אתה כבר מבדיל את עצמך, אתה לא רוצה להתחבר, אתה לא רוצה להתחבר, אתה יוצא סינן.
זה אני הבדלתי.
אנחנו מבדילים כי...
הוא הבדיל אותנו.
בסדר, אנחנו אומרים שאנחנו עם סגולה.
לא, השם אמר לנו.
נכון.
השם אמר לנו, אני מבדיל אותך.
אנחנו עושים את ההבדלה, זה יוצא אצלם סינן.
לא, אני חושב שזה בדיוק הפוך.
ולמה אמר? עם לבדל לשפור, ובדלים להתחשב.
כן, זה בדיוק הפוך. כשאנחנו מתנהגים כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, אז הם הופכים להיות האוהבים שלנו. הרי זה הקדוש ברוך הוא היה עם יעקב ועשיו.
אם אנחנו היינו מתבוללים, הם לא היו שונאים אותנו. בגלל שהם לא רוצים להתבולל, אז הם שונאים אותנו.
גרמניה הנאצית התבוללו. וחיפשו דור רביעי של
יהודים. במה היה בגרמניה?
לא, גרמניה זה אנטישמיות מסוג של גזע, לא מסוג של דת. יש כאילו אנטישמיות מסורתית, ויש אנטישמיות של גזע, של תורת הגזע. זה היה... אנטישמיות
המודרנית
החדשה.
כן, אבל למה השם שלח אותם?
למה השם שלח אותם?
כן.
אני לא יודע את הסיפור של הקדוש.
השם שלח אותם בגלל שאנחנו לא היינו מובדלים. הרי כל דור איך אנחנו רואים בפסח? והיא שעמדה לאבותינו, שבכל דור עומדים עלינו לחלוטנו. כל דור עומדים עלינו לחלוטנו. למה? אתם לא מובדלים. שולחים את עשיו. הרי כשרבקה הלכה לשאול בשם ועבר מה קורה איתה בבטן, אז אמרו לה, אל תדאגי, יש לך שניים, שני גאים בבטנך, אחד צדיק, אחד רשע. ואז היא יצאה רגועה. למה? לפני כן היא חשבה שיש לי בן, היא עוברת ליד הבית מדרש, רוצה לצאת. עוברת ליד עבודה זרה, רוצה לצאת. אז היא אמרה, מה זה? יש לי בן שפוסע על שני הסעיפים? זה לא שווה, מה זה? איזה ילד זה? ואז היא הלכה לאולטרסון של שם ועבר, והם שם יודעים יותר מהאולטרסון של היום. הם אמרו לה, יש לך שניים, אחד צדיק ואחד רשע, ואז היא נרגעה. השואלים המפרשים, מה היא נרגעה? אומרים לך שיש לך ילד רשע? אז עונים המפרשים ואומרים, לא אמרו לה שיש לה ילד רשע, אמרו לה שני גאים. מה זה שני גאים? בשניהם את יכולה להתגאות. איך שניהם אפשר להתגאות בהם? אז הם אמרו לה ככה, יעקב יושב אוהלים, יושב טעם, יושב אוהלים. יעקב צריך לשבת בבית מדרש. כשיעקב יושב בבית מדרש, מה התפקיד של עשיו? לא. עשיו, לשרת אותו. ומה קורה שיעקב לא מתנהג כמו שצריך? אז עשיו נותן לו מכות. ככה היה שאמרו לרבקה. אז זאת אומרת, יוצא שעשיו הוא תמיד לטובתנו. או שהוא משרת אותנו, או אם אנחנו לא מתנהגים כמו שצריך, אז הוא נותן לנו מכות. זה בעצם הדרך שאנחנו רואים. אז אם אנחנו רואים את הדרך, אז אנחנו צריכים להבין, כששולחים עלינו טילים, זאת אומרת, לא סתם שונאים אותנו. שונאים אותנו בגלל שהם קנים בנו. מה יש לקנות בנו? כי אנחנו צריכים להיות האנשים המאושרים ביותר שיש בעולם. נו, והיום שאנחנו לא מאושרים, אז למה שולחים עלינו טילים? למה יש פיגועים? הם לא יודעים, יודעים טוב מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז בעצם הם שולחים עלינו טילים בשביל להזכיר לנו שאנחנו צריכים להיות מאושרים. ואם אנחנו נלמד על חיי הנישואים על פי התורה, החיים שלנו יראו אחרת לגמרי. אז קודם כל, בן זומא אומר, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. מי נקרא חכם? לפי מה שאומר בן זומא? אז איך אני יכול עכשיו להסביר לעצמי איך אני חכם? להקשיב, נו, כן, אבל אני רוצה יותר לרדת לעומק. איך אני יכול לדעת אם אני חכם או לא חכם? אם אני יודע שאני לא חכם, יפה מאוד. אם אני מבין שאני לא חכם, אז אני יש לי מה ללמוד. אבל אם אני חושב שאני חכם, אז אני יודע הכל, אז גמרנו, אין לי מה ללמוד. לכן כתוב, תלמידי חכמים. למה קוראים להם תלמידי חכמים? כי הם תמיד תלמידים. החכם שהוא מבין שהוא חסר, ואתם יודעים, כמו בים שצוללים, כמה שאתה צולל יותר, אתה רואה שהים יותר גדול ממה שחשבת. כמה שאתה נכנס לעומק יותר, אתה רואה זה יותר ממה שחשבת. כך אותו דבר אצלנו בתורה שלנו. כמה שאדם נכנס לעומק יותר, הוא מבין יותר כמה כמה הוא חסר יותר, כמה עוד צריך ללמוד, כמה אפשר עוד ללמוד. אז בן זומא מלמד אותנו את הדבר הזה. בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. מתי אני נקרא אדם חכם? שאני מבין שאני חסר, שאני מבין שאני לא יודע. כשאני מבין שאני לא יודע, אז אני אלך ללמוד. אני שואל זוגות שבאים אליי, יש זוג שיכולים להגיד לי בשנים הראשונות של הנישואים שהם יכולים להגיד שהם מומחים בחיי הנישואים? יש מושג כזה? אין דבר כזה. אי אפשר להגיד שאני מומחה בחיי הנישואים. אני מלמד יותר מ-20 שנה, אני לא יכול להגיד שאני מומחה. למה? אני רואה כל הזמן עוד אפשר עוד ללמוד, ועוד ללמוד, ועוד ללמוד. למה? כי כשאנחנו חיים בעל ואישה, זה, יש כאן נפש. ובנפש יש תכונות, יש טבעים, יש מידות, יש הרגשים. כמה אנחנו יכולים להיכנס למידות של עצמנו ולהכיר את הבן זוג שלנו? רק זה לבד, אתם יודעים כמה אנחנו צריכים ללמוד בשביל להכיר את הפנימיות שלנו? אז זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמוד. בן זומא מלמד אותנו, מי נקרא חכם? חכם זה אדם שהוא מבין שהוא לא חכם, אדם שהוא מבין שהוא חסר, רק אחד כזה יכול ללמוד. כשהכוס מלאה, אי אפשר למלות אותה. אבל כשהכוס חסרה, אפשר למלות אותה. זה בעצם אנחנו. אם אני אבין שאני לא יודע בחיי הנישואים, אז יהיה לי חשק להמשיך ללמוד. אבל אם אני חושב שאני יודע הכל, אז גמרנו, אני אשאר תקוע כמו שכולם תקועים. זה המשנה הראשונה שאמרנו על החוכמה. המשנה השנייה שאני רוצה שנלמד היום, זה על הכעס. כן, המשנה של הכעס. המשנה של הכעס מלמד אותנו ארבע מידות בדעות. ארבע מידות בדעות. נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד. נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. אנחנו רואים בכעס, כתוב לנו פה ככה. תראו, במשנה הקודמת כתוב ככה, ארבע מידות באדם. האומר שלי שלי ושלך שלך, זה מידה בינונית. לאדם הראשון נתנו לו תואר, זו מידה בינונית. יש אומרים, זה מידת סדום. שלי שלך ושלך שלי, עם הארץ. שלי שלך ושלך שלך, חסיד. שלך שלי ושלי שלי, רשע. אז אנחנו רואים לכל הסוגים של האנשים, ארבע סוגים של האנשים, לכולם נתנו להם תואר. במשנה של הכעס, בשניים הראשונים אנחנו לא רואים שנתנו להם תואר. נקרא את זה עוד פעם. ארבע מידות בדעות. נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא הפסדו בשכרו. לא כתוב, יצא הפסדו בשכרו. אין לו, כמו שאמרנו מקודם, זה מידה בינונית. אין פה תואר. נשאר אותו דבר. יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא שכרו בהפסדו. אין שום תואר. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד. פה כבר אנחנו רואים שהוא נתן לו תואר לבן אדם. נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. למה השניים הראשונים יש להם תואר, אין להם תואר, והשניים האחרונים יש להם תואר? זוכרים למה? יופי, אז השניים הראשונים, אתה זוכר, אה? השניים הראשונים, הוא נולד נוח, ומת נוח. הוא לא עשה כלום בחיים שלו. הוא נולד בן אדם קשה, והוא מת בן אדם קשה. אז איזה תואר אני אביא לו? עכשיו בוא נראה אם הבנתם. כשאנחנו אומרים נוח וקשה, איזה בן אדם יותר טוב? הנוח או הקשה? בוא, עכשיו מה שאנחנו למדנו. אמרנו יש שני סוגים. יש בן אדם נוח לכעוס ונוח לרצות, ויש בן אדם קשה לכעוס וקשה לרצות. מי מהם יותר טוב?
נוח לרצות.
הנוח הוא בן אדם יותר טוב מהקשה?
תלוי בסיטואציה. לא, תלוי מה, אם הוא נוח לרצות, גם זה לא טוב. אם הוא קשה לרצות, זה גם לא טוב. שהוא...
רגע, אל תגלה את כל הזמן.
הטוב שהוא משתנה. הוא היה...
קשה לרחוץ. לא, עוד פעם, שימו לב. אל תברחו לשניים האחרונים. אני בשניים הראשונים. יש סוג של בן אדם שהוא נולד נוח, והוא מת נוח. יש בן אדם שנולד קשה, והוא מת קשה. אבל לאחד קוראים לו נוח, ולאחד קוראים לו קשה. עדיף נוח מאשר קשה, נכון? אז בעצם מי יותר טוב? הנוח או הקשה?
לא.
אה?
לא, מי שהשתנה.
לא, לא. אה? בוא אני אסביר לכם מה זה קשה. בוא אני אסביר לכם מה זה קשה. אני רציתי שכולם אפשר יעבור לכאן. ראיתם, התחלתם לזוז. התחלתם לזוז, זה נהיה בן אדם קל. מי שלא זז הוא בן אדם קשה. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אתם יכולים לזוז? אין בעיה. אני בן אדם קל, נוח. אבל אם אני בן אדם קשה, עד שהתיישבתי, עכשיו אמר לי לזוז, מה מפריע לו שעכשיו? מה? כבר מתחיל לעוץ לו בראש. מה? זה נקרא בן אדם קשה. עכשיו, יש בן אדם קשה, שכל דבר, כל דבר קשה. כל תזוזה בחיים קשה. כל דבר קשה. חיים, התרגלנו לחיות, איזה סטייה ככה בחיי הנישואים, פתאום יש איזו חתונה, זהו. עכשיו נהיה בעיות בבית. ילד מגיע לבר מצווה, בעיות בבית. ילד מגיע לחתונה, בעיות בבית. אז זאת אומרת, הצלחנו להתאזן איכשהו, אבל כל דבר קטן בבית משפיע עלינו. אז זה נקרא שאני בן אדם קשה. עכשיו אני שואל אתכם, לפי המשנה, מה יותר טוב? בן אדם נוח או בן אדם קשה? אה? לא כתוב, ודאי לא כתוב. אני רק שואל אתכם, אני. איזה בן אדם יותר טוב? בן אדם הנוח או בן אדם הקשה? אז אתם רואים, אני הסברתי לכם מקודם משהו, ואתם לא עונים תשובה לפי מה שהסברתי לכם. למה השניים הראשונים, התנא לא נתן להם תואר? כי הם לא עשו שינוי בחיים. אז איך אני יכול להגיד אני שזה יותר טוב מזה? התנא אומר, אני לא נותן לאף אחד מהם תואר. זה נושא נולד קשה, הוא נולד קשה. מה? הוא לא אשם שהוא נולד קשה. אז מה, בגלל זה אני אגיד שהוא בן אדם יותר גרוע? זה שנולד נוח, הוא נולד נוח. אז מה, בגלל זה אני אגיד שהוא יותר טוב? הבנתם את הרעיון? מתי אני אהיה בן אדם יותר טוב? שמה? איך אני יכול לעשות שינוי? לא. לפי עכשיו מה שאנחנו לומדים, איך אני יכול, הרי שימו לב, אתם יודעים מה זה נקרא קשה לרצות? קשה לכעוס וקשה לרצות. נוח לכעוס. מה זה נוח לכעוס? צ'ק, בשנייה כועס. פתיל קצר, כמו שאומרים. אבל מצד שני, תק, בשנייה, כאילו לא, לפני כן ראית עצבני, עצבני, שנייה אחרי זה, כאילו לא קרה שום דבר. חייך, כאילו, זה הכל בסדר גמור. איך זה יכול להיות? זה סוג של בן אדם. בקלות יכול לכעוס, אבל גם בקלות, בשניות ככה, הוא מתרצה, כאילו לא קרה כלום. יש בן אדם, קשה לכעוס. מה זה קשה לכעוס? קשה להכעיס אותו, לוקח הרבה זמן עד שמכעסים אותו. הוא מתמלא, 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 יש לו הרבה סבלנות. מתמלא, מתמלא, פתיל ארוך. אבל אחרי שהוא כועס, וואי, קשה לרצות אותו. פשי, מה זה קשה לרצות אותו? ברוגז. יכולה להיות עם בעלה ברוגז? הוא יכול להיות עם אשתו ברוגז, וואי. מה? איך זה?
ברוגז, ברוגז בעולם.
אז שימו לב. אז אתם מבינים עכשיו שאני לא יכול להגיד שהנוח הוא יותר טוב מהקשה. למה אני לא יכול להגיד שהוא יותר טוב? לא, לא בגלל זה. למה אני לא יכול להגיד שהנוח יותר טוב מהקשה? לא.
תלוי במה
הוא נוח. למה אני לא... הרי הבן אדם נוח נראה לנו שהוא יותר קל, נכון? נראה, רק אומרים את המילה נוח, זה נשמע יותר טוב.
נוח זה חן. יש לו חן.
אז תראו, אני רוצה שיהיה לכם דעת תורה. אתם יודעים מה זה דעת תורה? המשנה עכשיו מלמד אותי, התורה מלמד אותי משהו. התורה אומרת לי, נוח לכעוס ונוח לרצות, אין לו תואר. קשה לכעוס וקשה לרצות, אין לו תואר. עכשיו, למה התנא לא נתן להם תואר? כי התנא מבין שניהם שווים. למה שניהם שווים? הוא נולד ככה. מה, בגלל שנולדתי קשה, אז מה, אני בן אדם גרוע? אז מה, אם נולדתי קשה, מה אני אעשה? בגלל זה אני כבר לא פסול? אז גם לא נתנו לי פסול. הבנתם את הרעיון? התנא גם לא אמר שאני פסול. הרי נוח, קשה לכעוס וקשה לרצות. קשה לרצות זה ברוגז הרבה זמן. זה מכה. נו, ולמה התנא לא אמר שאני פסול? למה לא אמר זה מידת סדום? הבנתם את השאלה? למה התנא לא אמר? זה מידת סדום. אתם יודעים מה זה ברוגז? להיות זוג, להיות ברוגז? אתם יודעים איזה צער זה? נו, אז למה התנא לא אמר זה מידת סדום? מי יודע מה התשובה? מה שמה?
המילדת מביאה, הקברה נופיעה.
זה לא נכון. זה פתגם אפגני? זה לא הפתגם של התורה. אין דבר כזה בתורה, אין דבר כזה שאני לא יכול, אני יכול להשתנות, לשחק עם עצמי מה שאני רוצה. אין דבר כזה. אפגנים זה יהודים. לא, אפגנים זה יהודים. יהודים זה יהודים, זה לא חשוב איפה הם נולדו.
זה הפתגם שלהם, מה שהמיילדת מביאה כבר נובע.
אתה יודע, היה אחד שהיה לו 10 ילדים. אחד, היה בירושלים, היה לו 10 ילדים. וה10 ילדים האלה התפזרו בכל העולם. אחד הלך לעיראק, אחד הלך למרוקו, אחד הלך לפרס, אחד הלך לפולין, אחד הלך לאירופה. התפזרו בכל העולם, ואחרי תקופה של כמה שנים כינסו את כולם. כשאני עכשיו מכנס את כולם, מה הם נקראים כל אלה? משפחה. בני דודים. בני דודים ראשונים, בני דודים שנייה, וכולם משפחה. נכון או לא נכון? אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. גלינו, ילד אחד הלך לשם, ילד אחד הלך לשם, ילד אחד הלך לשם. איך הצליחו לבלבל אותנו, להגיד לנו זה עיראקים, זה מרוקאים, זה פרסים, זה אשכנזים, זה תימנים? כולנו משפעה. איך הצליחו לבלבל לנו את הראש שלנו? מנהגים זה לא אומר כלום. גם היו שבטים, 12 שבטים. לא, מה פתאום? שבטים זה שבטים, 12 שבטים, זה שבט זה, וזה שבט זה, וזה שבט זה. אבל אנחנו אחים כולם. זה מנסים להכניס לנו שנשנא אחד את השני. אסור לנו להאמין לדברים האלה. אז עוד פעם, שימו לב. למה אני לא יכול להגיד שהבן אדם שנולד קשה הוא מידת סדום? מי יכול להגיד לי תשובה? תראו, אני כבר חוזר על זה 4 פעמים ואתם לא עונים תשובה של המשנה.
כן, כי המשנה לא נתנה לו תואר.
אם המשנה לא נתנה לו תואר, מה, אז אני אבוא, אני אגיד שהוא לא בסדר? הבנתם מה זה דעת תורה? כשאני לומד, אז עכשיו בא אליי בן אדם קשה, או בא אליי בן אדם נוח. אז מה, בגלל שהוא קשה, אז אני אסתכל עליו שהוא פסול? אתה עכשיו מוציא אותי עכשיו מה זה? אנחנו לא נספיק, יש לנו רק 20 דקות, עוד רציתי לדבר על החופש.
נולד קשה, נבנית קשה, זה לא דבר.
שימו לב, חבל על הזמן. אני עכשיו לא יכול להסתכל על בן אדם שהוא בן אדם קשה, לראות אותו לא טוב. למה אני לא יכול לראות שהוא לא טוב? כי המשנה אומרת, איך נתת לו תואר? אני אסור לי להסתכל עליו שהוא לא טוב. אני לא מדבר על המשנה, אני לומד מהמשנה. הבנת למה הבנתי את המשנה הראשונה?
לא הבנתי.
המשנה הראשונה שהבאתי, מה היה המשנה הראשונה? מה המשנה הראשונה? מה הייתה המשנה הראשונה שלמדנו? איזה הוא חכם הלומד? אתה עכשיו שואל אותי על התורה? אני לא יודע, על התורה אני לא מדבר על התורה. התורה מלמדת אותי, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לומד מהתורה. עכשיו, אם אני לא יודע ואני לומד מהתורה, התורה מראה לי ומגלה לי שאני לא יכול להסתכל על בן אדם ולהגיד שהוא לא טוב בגלל שהוא נולד בצורה הזו. זה התורה מלמדת אותי עכשיו. זה דעת תורה. כשבן זוג מסתכל על הבן זוג על הבן זוג שלו, מסתכל עליו לא טוב, למה אתם מסתכלים לא טוב? למה אתם פוסלים? אם אתם פוסלים, זאת אומרת שאין לכם דעת תורה. אתם יודעים כמה פעמים באים אליי אנשים ואני רואה שכל המריבה שיש להם, כל המריבה שיש להם, על זה שהבן אדם נולד בצורה הזאת. מסכן, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנו? או מה אתה רוצה ממנו? נולדו בצורה כזאת, פגעו בהם שהם היו קטנים. מה אתם רוצים מהם? במקום שהפוך נעזור אחד לשני, אנחנו פוגמים אחד בשני. עכשיו אל תשכחו שההסתכלות שלנו היא זאת שבונה פה משהו. אתם זוכרים מה למדנו במסילת ישרים? המסילת ישרים אמר, אני מחליט איך הבית שלי ייראה. אישה יכולה להחליט איך הבית שלה ייראה. אומר המסילת ישרים, כשהאדם מתעלה, העולם עצמו מתעלה עמו. אם תמתחו עכשיו קו ממני, אם אני רואה מעלות בילדים שלי ובאשתי, או האישה רואה מעלות בילדים ובבעלה, תמתחו קו, זה עלייה או ירידה ממני? עלייה. אני מרים את כל הבית. אם חס וחלילה אני רואה מגרעת, תמתחו קו, יש ירידה. אני מוריד את כל הבית. זאת אומרת, האישה או הגבר, אנחנו מחליטים בהסתכלות שלנו, האם אנחנו מרימים את הבית שלנו או האם אנחנו מורידים. האם אני מרים את הבן הזוג שלי או האם אני מוריד את הבן זוג שלי. אנחנו מחליטים בהסתכלות שלנו. אז כשיש לנו עכשיו דעת תורה, והדעת תורה מלמדת אותי, בן אדם קשה. נשמע לנו כאילו לא טוב. קשה. לא. התורה מלמדת אותנו, אין לו שום תואר. אין לו תואר של מידת סדום. אין לו תואר של בן אדם רשע. מי יודע למה אין לו תואר של בן אדם רשע? כי המשנה אמרה לנו, קשה לכעוס וקשה לרצות, אין תואר. נוח לכעוס ונוח לרצות, אין תואר. למה? ככה נולדנו. עכשיו, זה שלא נתנו לו תואר, כי הוא נולד קשה, באמת קשה. נולד נוח, באמת נוח. נו, בוא נלך לבן אדם השלישי. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד. למה פה נתנו לו תואר חסיד? הוא השתנה. איך אתה יודע שהוא השתנה? הנה, כתוב, קשה. קשה לכעוס, אז הוא היה בן אדם קשה. איך הוא נהיה נוח לרצות? איך? לא, אין דבר כזה. הנה, הבאנו את זה. או נולדתי קשה, או נולדתי נוח. הסוג של הבן אדם השלישי, קשה לכעוס, קשה להכעיס אותו, ואחרי שהוא כועס, בקלות מתרצה. זה נתנו לו תואר, זה אומרים לו חסיד. למה נתנו לו תואר? הוא עבד על המידות, הוא היה בן אדם קשה, והוא עכשיו הפך להיות קל, נהיה נוח. רגע, איך הוא נהיה, איך הוא עבד, איך הוא הצליח לעבוד על המידות שלו? איך הוא הצליח לעבוד על המידות שלו? הרי הוא נולד קשה. מה למד? מה הוא עשה?
למד מכל אדם. למד מכל אדם.
נו, מה הוא למד? הוא הגיע להבנה עצמית. יש לו מודעות עצמית. כשהוא קרא את המשנה, הוא אמר לעצמו, רק רגע, אני בן אדם קל? אני נוח או אני קשה? ואז הוא זיהה שהוא בן אדם נוח. בלבלתי אתכם, אה? הוא זיהה שהוא בן אדם נוח. הוא זיהה שהוא בן אדם נוח. אז אם הוא בן אדם נוח, מה הוא? נוח לכעוס ונוח לרצות. נכון? אחרי שהוא זיהה שהוא בן אדם נוח, מה הוא מבין? איפה הוא צריך לתקן את עצמו? שימו לב, הוא נוח לכעוס והוא נוח לרצות. כן, אנחנו מדברים שעל הכעס. אחרי שהוא זיהה שהוא נוח, נולד נוח, מה הוא צריך לעשות לעצמו? איפה הוא צריך לתקן את עצמו? בלרצות או בלכעוס? הוא צריך בכעס. הוא נוח, בקלות הוא כועס. הוא עכשיו מבין, אני בקלות כועס, אז זה לא טוב, אני חייב לתקן את עצמי. אז לאט 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 הוא עבד על עצמו, והוא הפך להיות קשה. הוא הפך להיות קשה לכעוס, והוא נשאר נוח לרצות. איזה תואר יש לו? חסיד. יש בן אדם שהוא זיהה אחרי שהוא למד, שהוא זיהה שהוא בן אדם קשה. קשה לכעוס וקשה לרצות. מה הוא מבין? איפה הוא צריך לתקן את עצמו? בקשה לרצות. אז הוא לאט לאט הופך את עצמו להיות נוח לרצות. אז הוא נולד קשה לכעוס והוא נהיה נוח לרצות. איזה תואר יש לו? חסיד. שמתם לב מה המשנה עשתה לי? המשנה גרמה לי שזיהיתי את עצמי, יש לי מודעות עצמית, לא פחדתי להגיד שאני בן אדם קשה. למה לא פחדתי? לא? למה לא פחדתי להגיד שאני בן אדם קשה? כי מה? למה אני מודע? שככה נולדתי. אני מודע, ככה נולדתי. אין לי מה לפחד שאני אגיד שאני בן אדם קשה. למה? כי המשנה לא אמרה שאני רשע. הבנתם את הרעיון? אין לי פחד להגיד שאני בן אדם קשה. למה? המשנה לא נתנה לי תואר של, אני יודע, אנשי סדום. לא, אין שום תואר. לא אמר לי שאני לא בסדר. אז מה שני החלקים הראשונים, שני הסוג החלקים הראשונים, מה בא ללמד אותנו? ששני סוגים של בני אדם. ואני צריך לזהות איפה אני נמצא. אחרי שזיהיתי איפה אני נמצא, אני יכול עכשיו לעבוד על עצמי. עכשיו, איך אנחנו עובדים על עצמנו, אחרי שיש לנו מודעות עצמית? אז אם נולדתי קשה וזיהיתי שאני בן אדם קשה, אז איפה אני יודע הבעיה שלי? קשה לרצות, נכון? זאת אומרת, אני צריך לשים לב לעצמי, וואי, הנה, באמת. וואי, אני ברוגז הרבה זמן. אחרי שאני כועס, לא יכול לדבר. לא יכול לדבר עם אשתי. אחרי שהיא כועסת, היא לא יכולה לדבר עם בעלה. יש כאלה יכולים כמה ימים היו כאלה אמרו לי, מה? חודשים. לא, לא, אני לא מצליח להבין איך הם חיים בכלל. איך אפשר לחיות כך? נו? אחרי שאני מזהה, שלושה ימים לא דיברתי עם אשתי, שלושה ימים לא דיברתי עם בעלי. אז מה אני מזהה בעצמי? שאני קשה לרצות. מתי הצלחתי לזהות שאני קשה לרצות? אחרי שלמדתי את המשנה, יפה מאוד אביעד. אחרי שלמדתי את המשנה, פתאום התחלתי לזהות את עצמי. ראיתם מה התורה שלנו עושה לנו? איזה יופי. זיהיתי, יש לי זיהוי עצמי, הזיהוי גרם לי שאני הנה. אם נולדתי נוח, איפה אני מזהה את עצמי? מה היא אמרה לי? על זה כעסתי? מה הוא אמר לך? על זה כעס? מה קרה? על מה כעסתי? אני מתחיל לזהות את עצמי. על מה התעצבנתי? יואו, מה עשיתי סיפור מזה? איזה סיפור עשינו? רק מזה עשיתי כזה סיפור. אני מתחיל להיות מודע לעצמי. המודעות העצמית הזאת, נכשלתי או לא נכשלתי? נכשלתי. רק אחרי שנכשלתי, הבנתי שהנה, אני לא בסדר. אבל מתי אני מבין שאני נכשלתי? אחרי שיש לי מודעות עצמית. אחרי שיש לי מודעות עצמית ואני יודע איפה אני, אז אני מזהה שאני נכשלתי. אין דבר כזה, תשכחו מזה, שאחרי שעכשיו למדנו, תשכחו מזה, שפתאום אני, מי קשה? בקלות אני מתרצה. זה צריך להיות מלאך. מלאך צריך להיות בשביל זה. אבל המודעות העצמית שקיבלתי, אחרי שנכשלתי, הרי נכשלתי, אחרי שנכשלתי, לפעמים זה יכול להיות שלושה ימים אחרי שנכשלתי, אני מבין שנכשלתי. לפני שלמדתי, מה קרה לי אחרי שנכשלתי? לא הבנתי בכלל שנכשלתי. אני צודק? תמיד אני צודק. לפני שלמדתי, תמיד אני צודק. או תמיד אני צודקת. אבל אחרי שלמדתי, מה שקרה לי, לא יודע, אחרי כמה זמן, פתאום נופל לי הסימון כמו שם. אני מבין שטעיתי. היא מבינה שהיא טעתה. ההבנה שהבנו שטעינו, פה אנחנו נמצאים כבר בעלייה. אבל נכשלנו או לא נכשלנו? נכשלנו. לאט לאט, כשאני יותר נכנס למודעות העצמית יותר, לאט לאט ההבנה שנכשלתי היא מתחילה להצטמצם יותר. זה מתחיל להצטמצם שכמה שיותר, זה, אחרי שנכשלתי יותר מהר אני מבין שנכשלתי. עד שאנחנו מגיעים למצב, לפני שאנחנו כועסים, זהו, הצלחנו לעצור את עצמנו. אבל זה עבודה. זה לא הולך ביום אחד. העבודה הזאת מתחילה ממתי, מי יודע? ברגע שיש לי מודעות עצמית. מאותו רגע שקיבלתי מודעות עצמית, מאותו רגע אני מתחיל לשים לב לעצמי, ואז אני מתחיל להשתנות. עכשיו, הבן זוג מרגיש שאני משתנה? לא. למה הוא לא מרגיש שאני משתנה? כי נכשלתי. לא, אני לא נכשל פחות בינתיים. בהתחלה אני אותו דבר. רק מה שקורה לי, שאני מבין שטעיתי. אז לפעמים לוקח לי שאני מבין שטעיתי אחרי שלושה ימים. לאט 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 זה מצטמצם אחרי יומיים אני מבין שטעיתי. לאט 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 זה מצטמצם שאחרי יום אני מבין שטעיתי. לאט לאט זה מצטמצם אחרי 12 שעות שאני מבין שטעיתי. ולאט לאט, הרי כל פעם שאני מבין שטעיתי, זה גורם לי, עוד פעם נכשלתי. עוד פעם טעיתי, עוד פעם נכשלתי. כשאני מבין שנכשלתי, אני מקבל כוח לפעם הבאה שזה יהיה פחות. אבל להיכשל אני אכשל, כי אנחנו לא מלאכים. אי אפשר ביום אחד להיות איזה. יש יחידי סגולה שאמרו לי, מאותו רגע שלמדנו הצלחתי ל... יחידי סגולה שאמרו לי, שמאותו רגע שלמדנו, מאותו רגע השתנית. זה ממש, אני אומר לכם, יותר מ-20 שנה אני מלמד, זה ממש יחידי סגולה שאמרו לי, מאותו רגע שלמדנו השתנית. זה באמת, הם מלאכים. לא, זה הם, מה זה קשור אליי? בגלל זה אמרתי. כן. מה קשה להבין? איך יכול להשתנות? איך יכול להשתנות? אז הם צריכים להבחן את עצמם. אז המשנה נותנת לי להבחן את עצמי. מי שלא מאבחן את עצמו, אז הוא לא יכול להגיד שאני עבדתי על עצמו. מובן? יש כאלה שהם לא כועסים, שהחברה לא יגידו שהוא כועס. זה לא נקרא שהוא עובד על הכעס. זה שחקן נקרא. זה לפני החברה. אבל בעולם האמת... אתה יודע איפה זה עולם האמת?
בבית.
בבית זה עולם האמת. שם זה עולם האמת שלה. כל אחד זה זמן אחר. אבל עולם האמת שלנו זה שאנחנו נכנסים לבית. בבית זה עולם האמת. זה האמת שלנו. בחוץ אנחנו שחקנים. בבית זה עולם האמת שלנו. ואסור לנו לפחד מעולם האמת. הפוך, אנחנו לומדים להיכנס לעולם האמת ולעבוד בעולם האמת, ואז אנחנו נגיע לאמת. יש כאלה פוחדים להגיע. פוחדים. מדחיקים את כל הבעיות. אבל הם סובלים כל החיים. אם בן אדם לא מצליח לתקן את עצמו, כל מידה ומידה שאני לא מתקן את עצמי, בינתיים אני סובל בפנים. אני סובל עם עצמי, אף אחד לא סובל איתו. לא, לא, סליחה. אני סובל עם עצמי, והסובבים לידי גם סובלים. מי שלא עובר על עצמו, הוא סובל עם עצמו, ומי שמסביבו גם סובל. כי כשאני סובל, אני משדר את הסבל. ואם אני לא מתקן את עצמי בכל המידות, אני סובל, ומי שנמצא לידי סובל. בסדר? עד פה. זה היה המשנה של חוכמה והמשנה של כעס. עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו בחופש. בחופש, אתם יודעים, יש יותר הרבה מריבות מאשר ביום רגיל. למה יש יותר מריבות מאשר ביום רגיל? יש זמן פנוי יותר להיות ביחד, ואנחנו נתקלים עמידות אחד עם השני. כל זמן שלא תיקנו את עצמנו, אז... כשאנחנו נתקלים אחד עם השני, אמרנו כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. ואז אנחנו מתחילים להתקל עם הבעיות עם אחד עם עצמנו. אז לכן יש יותר מריבות. מה נעשה להמעיט את המריבות? ללכת לעבוד? מי יודע איך ממעיטים את המריבות בחופש? נשן כל היום? אז אנחנו עוד פעם בורחים. ללמוד? מה ללמוד? כן, אבל עכשיו מה אנחנו עושים כדי שלא יהיה לנו בעיות בבית? תשובה פשוטה. תקשורת. יושבים ומדברים, מה צריך? מה אנחנו מתכננים? עכשיו, יכול להיות שהאישה יש לה תכנון בראש, והגבר יש לו תכנון בראש. אסור לנו לקפות את הדעה שלנו אחד על השני. יושבים ומדברים. מה את אומרת? אני רוצה שנלך לשם, שנעשה כך וכך, שיהיה, אני רוצה נלך 3 ימים. הוא שומע אותה, והוא אומר לתשמעים, גם אני הייתי רוצה ללכת כמו שאת אומרת, אבל יש לנו בעיה אחרת, זה כך וכך וכך. או אתה עם... איך שעשינו ככה, הפסדנו את התקשורת. צריך לקבל את הדעה אחד של השני. שבת, דבר. אנשים גדולים. אנחנו לא ילדים קטנים. מדברים. אני רוצה ככה, את רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה... לי נראה שאם נעשה ככה יהיה יותר טוב, לי נראה שאם נעשה ככה יהיה יותר טוב. כשאנחנו יושבים ומדברים אחד עם השני, ואנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לקפות דעה אחד על השני. אז כשיש לנו את המודעות הזאת, שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים מדברים, ובן זוג לא קופה דעתו עליי, יהיה לנו יותר קל. החופש יעבור לנו יותר בקלות. סך הכל זה הפתרון לכל המחלוקות שיש בחופש. אני בחופש שהטלפון לא מפסיק לצלצל. יש מזל שאני בחופש. אבל הטלפון לא מפסיק לצלצל. למה? עכשיו שתדעו לכם, כמה שאנחנו לומדים יותר, וכמו שאנחנו למדנו על אהבה, ועובדים על אהבה, ומגיעים לאהבה יותר, יש בינינו אהבה יותר. יש כאלה אומרים, להיות עם זוג ביחד כל היום, זה סכנת נפשות. אבל כשאנחנו באמת נעבוד על אהבה, כמו שאנחנו לומדים, הפוך, אנחנו נהנק להיות כל אחד ביחד עם השם. למה? כי אנחנו לא יכולים אחד בלי השני. ואנחנו רוצים, אתם זוכרים ששאלתי אתכם, איך אני יכול להגדיר אהבה? זוכרים שאלתי אתכם, איך אני יכול להגדיר מה זה אהבה? זה גורם שיהיה אהבה. אחרי שיש לנו, נתינה מולידה אהבה, נכון? אחרי שיש לי אהבה, איך אני יכול להגדיר מה זה אהבה? יפה מאוד. רצון לעזור לצד השני. יש לי רצון להעניק לצד השני, לבן הזוג. אין לי מאיפה לאהוב. אין לי מאיפה לאהוב. אמרנו נתינה מולידה אהבה, ואמרנו יש אהבה גשמית ויש אהבה רוחנית. אם לא נולד אצלי אהבה, אז מאיפה אני אתן? ואמרנו שנתינה גשמית כל הזמן זה לא טוב. נתינה גשמית היא מולידה אהבה גשמית, ואהבה גשמית המשנה אומרת כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה. אז אם אנחנו משקיעים בדבר שהוא בטל, זה מסוכן. כל רוח יכולה לזעזע את הבית שלנו. כל תזוזה יכולה לזעזע את הבית. אבל כשאנחנו עובדים לאהבה רוחנית, זהו, הבית שלנו אחרת. ושתדעו לכם, אני שואל בהרבה מקומות שאנחנו לומדים, אני שואל את השאלה, נו, מה עשיתם היום שאתם יכולים להגיד לי, עשיתם פעולה של אהבה אחד לשני? עונים לי איך עושים, אבל מה עשינו היום? לא עונים לי תשובה. הבנתם מה אני שואל? מה אתם יכולים להגיד לי שהיום עשיתם פעולה שקניתם אהבה, שהתמלאתם אהבה? איזה פעולה? מה אני יכול להגיד שעשיתי היום? מה עשיתי היום? אז אם אתה אומר כמו שאתה אומר אני משרת את הבית, אז עשית פעולה גשמית, לא? אהבה גשמית, מילת אהבה גשמית. אהבה גשמית, הזוגות שבאים אליי המבוגרים, האישה אומרת, הוא לא אוהב אותי, והוא אומר לי, אני מת עליה. איך זה יכול להיות? היא אומרת, הוא לא אוהב אותי, כי היא רואה שאין פה אהבה רוחנית. והוא, כשהוא אומר, אני מת עליה, הוא צודק, יש לו מלא אהבה, אבל בחדר הגשמי. והמשנה, התורה אומרת לנו, ואהבת לרעך כמוך, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני. המשנה תמיד מדברת על אהבה רוחנית, לא על אהבה גשמית. ואהבת את השם אלוקיך, איזה אהבה מדברים? בכל לבבך, אהבת הלב, אהבה רוחנית. אם אין אהבה רוחנית, זה לא אהבה. אז כשאנחנו חושבים על המעלות, אז אנחנו ממלאים אצלנו אהבה רוחנית. בסדר, אז עשיתי בשביל שיהיה לה יותר קל. אז אני חושב עליה, חושב שיהיה לה קל. אבל זה עדיין לא מספיק שזה יהיה אהבה רוחנית. כי אתה עשית פעולה גשמית. אמרת, אני אעזור לה שיהיה לה יותר קל. בסדר, אבל זה פעולה גשמית. נכון, היא שמחה באותו רגע. אבל כשמגיעים לגיל 50, היא תגיד שאתה לא אוהב אותה. אני לא אומר, שימו לב, אני לא אומר שחס וחלילה לא לעזור. בסדר, אז זה נקרא אהבה גשמית. בשביל למלות אהבה רוחנית, אני צריך לראות את המעלות של הבן זוג. לחשוב מה הטוב שיש בבן הזוג שלי. במה הוא טוב? במה היא טובה? איזה מידות טובות יש לו? איזה מידות טובות יש לה? איזה מעלות יש לו? איזה מעלות יש לה? זה דברים שאני צריך לחשוב. אם לא חשבתי, לא עשיתי פעולה של נתינה. וזה אנשים לא עושים. מה? נו? זה לא נתינה, זה אני מתפלל. כן, אני מתפלל על בן הזוג שלי. אני מתפלל. שיהיה לו טוב, שיהיה לו... זה עדיין לא כמו שראינו ברבנו בחיי. רבנו בחיי אמר, אני צריך לראות את המעלות, או אני צריך לראות מה אני מקבל. בלי חשיבה, אי אפשר שיהיה נתינה. אז החשיבה היא זאת שגורמת את הנתינה, ואז נולד אצלי אהבה רוחנית. זה תוצאה. לא, זה תוצאה. אחרי שאנחנו עובדים, אנחנו מגיעים להרגשה שאנחנו אחד. אחרי עבודה של שנים. בעזרת השם, שבוע הבא, שבוע הבא יש שיעור, זה לפני תשעה באב, ואחרי זה יש שלוש שבועות חופש, עד ראש חודש אלול. מסכימים לי שיהיה לי קצת חופש? עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.